שלום לכולם, אנחנו נפגשים, פרשת ניצבים, שיחות של הרבי מלובביץ', שתי שיחות. קודם כל נעשה ברכה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, בואו נתחיל. נאמר בליקוטי תורה, והדברים מובאים ברשימת כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר לפרשת ניצבים תשז, שפרשת ניצבים נקרא תמיד בשבת קודש לפני ראש השנה. פעמים היא נקראת יחד עם פרשת וילך, ופעמים נקראת פרשת ניצבים לחוד. ובכל אופן, פרשת ניצבים נקרא תמיד בשבת שלפני ראש השנה. וטעם הדבר הוא, כל שבת כוללת בקרבה את ימי השבוע שלאחריה וקשורה אליהם. לפיכך נקרא בשבת שלפני ראש השנה, אתם ניצבים היום, והיום מוסב על ראש השנה. יומא דדינא רבה, יום שהדין פה, הדין בו רב. שמגיע היום, יום ראש השנה, צריך להיות אתם ניצבים כולכם, על כל הנשמות להתייצב לפני השם אלוקיכם, וכל הנשמות במידה שווה, למין ראשיכם שבטיכם, עד חוצב עציך ושואב מימיך. לגבי חוטב עציך מסביר רש"י, כי מדובר בכנענים, שבאו להתגייר, דוגמת הגבעונים בימי ישוע, ונתקבלו אך ורק בגלל השבועה. וגם הם עולים לפני השם יחד עם שאר בני ישראל, באופן של כולכם ואחדים כאחד. משמעות עניין זה של כולכם כאחד אינה מתבטאת רק בכך שאחד סובל את משנהו, למרות שהוא הראש והשני הוא איש פשוט, אלא אף יתרה מזו, הם מקבלים זה מזה ומשלימים זה את זה. כשם שבגוף האדם משלימים הראש והרגל זה את זה, כל אחד מהם, גם הראש וגם הרגל, אין לו שלמות בלעדי השני. אז אנחנו מסתכלים על גוף האדם, גוף האדם מורכב מאלפי איברים, והמערכת עובדת בשלמות והרמוניה כשיש קשר בין האיברים. זאת אומרת, אף איבר לא מתגייך חס וחלילה, אלא לכל איבר יש את התפקיד שלו. וברגע שכולם מבינים את זה, אז גם המערכת עובדת טוב והגוף גם בריא. בדרך כלל שיש בגוף איזושהי בעיה, אז יש, הרבה פעמים זה בגלל שאין הרמוניה בגוף, זאת אומרת אין זרימה של דם בין כל האיברים. או יש מצב שאיברים לא עובדים בסנכרון טוב, או שאחד לא מבצע את תפקידו. מספיק שאיבר אחד בגוף לא יבצע את תפקידו כמו שצריך, וכבר אנחנו נמצאים באיזה סוג של בעיה. טוב, בוא נראה. ואפשר גם להגיד ש... נגיד, אפשר להגיד על הרגליים, יש לנו, איזה תועלת יש ברגליים? הרי הראש פה מנהל. אז ברור ש... למשל, אתמול הייתי בחתונה חסידית, אם לא היו לי רגליים חס וחלילה, לא הייתי יכול לרקוד ולשמח את החתן. זאת אומרת, לכל איבר ואיבר יש את היעילות שלו. למשל, אתה בא להיכנס יש מים, אתה לא יודע מה הטמפרטורה של המים. אז באיזה איבר תכניס ראשון? מסתבר שאת האיבר הראשון שמכניסים זה קצות הרגליים, כדי להרגיש שהאם המים קרים או המים חיים, לא את הראש ישר. וזה גם אחד היתרונות שיש לדור הזה, שהוא עקבתא דמשיחא, שהרגליים בעצם, שאנחנו הדור הזה שנקרא עקבתא דמשיחא, אנחנו כביכול העקב של הרגל, אבל אנחנו, למרות זאת, אנחנו, יש לנו מסירות נפש גדולה, אנחנו קופצים לתוך עולמי הקליפות ומושכים ניצוצות משם. טוב, זו העבודה הנדרשת בראש השנה, היום, וכדי שתהיה אפשרות לבצע, נקרא בתורה בשבת שלפני ראש השנה, אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם שבטיכם עד חוטב עציך ושואב ממך. והקריאה בתורה מעניקה את הכוח להביא הדברים לידי פועל, כדרך שמוסבר בתורת החסידות. הטעם לכך שבראש השנה נאמרים פסוקי מלכויות, זיכרונות ושופרות, לפי שעל ידי כך שמובעת הוכחה מן התורה שהקדוש ברוך הוא צריך להיות מלך ולזכור. ובמה? במה אנחנו זוכרים? באמצעות בשופר. על ידי כך נגרם שאכן הדבר נעשה בפועל. שופר, שמעתי פעם משהו יפה על שופר, שהקצה שלו הוא קצר, ואילו דק, סליחה, והקצה השני הוא רחב. זאת אומרת שהרבה פעמים השופר מסמל הרבה דברים. כמו שדוד המלך קרא, ממעמקים קראתיך השם. זאת אומרת, מהמקום הכי נמוך, כביכול, מהמקום הכי צר, ענה לי במרחב יא. זאת אומרת, תענה לי במקום הכי רחב. ככה זה השופר. ממקום כל כך נמוך, אנחנו שואפים שהקדוש יענה לנו, הקדוש ברוך הוא יענה לנו במקום רחב. עכשיו, מסתכל, גם השופר מסמל מוחין דקטנות מול מוחין דגדלות. זאת אומרת, על ידי זה שאנחנו צועקים להשם ומתחברים להשם, מתפללים ולומדים תורה, אנחנו מתחברים למוחין דגדלות. זאת אומרת, ההתעסקות באלוקות והביטחון בהשם והאמונה בהשם מובילה אותנו למוחין דגדלות, ולא למחשבות פן יחסר לחמו וכהנה וכהנה. שאדם, אפילו יש הרבה אנשים שיש להם הרבה מאוד כסף והם כל הזמן פוחדים שמה יחסר לחמי, פן יחסר לחמי. אז צריך להיות בביטחון עם השם, צריך להיכנס למרחב. השופר מסמל את המרחב. לאחר שנאמר אתם ניצבים מחוטב עציך עד שואב ממך, נאמר עוד לעברך בברית השם אלוקיך. כלומר, עבודה הזו של אתם ניצבים כולכם מהווה הכנה לעברך בברית, לקריטת הברית שבין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל ביום ראש השנה. בגשמיות אנו רואים ששני אוהבים, בואו נסתכל עכשיו על המערכת יחסים ששני אוהבים, שני אנשים שאוהבים אחד השני, בואו נסתכל מה קורה באהבה הזאת בין שני אנשים אוהבים. כולם היו רוצים להרגיש אוהבים, בואו נראה מה קורה. בגשמיות אנו רואים ששני אוהבים נאמנים, שאהבתם מקורה בגורם מסוים. אם משום שאחד מכיר בסגולותיו של השני, או משום שהוא אוהב אותו כדי שעליי יאהבהו ותצמח לו מכך טובה, הרי כשזה רואה בעצמו מגרעת מסוימת, כן, והוא חושש שמא ירגיש חברו בדבר, ומתוך כך ייגרם רפיון באהבתם, כל שכן כשהמגרעת היא בעניינים עיקריים, והיא עלולה להביא לביטול אהבה לגמרי, או אף לגרום היפוכה של אהבה. הרי כשאהבתם חזקה עדיין, למרות המגרעת, נעשית ביניהם כריתת ברית, שהאהבה תתקיים לעד. זה משהו מדהים, מדהים פשוט, ששני אנשים אוהבים, ואם יש פחד שמא אחד יש לו חיסרון, והוא רואה מה שני, אני מנסה להסביר מה שנאמר כאן, והוא רואה שפתאום הצד השני הוא מזהה את החיסרון הזה, ולמרות זאת הוא ממשיך לאהוב אותו, אז אוטומטית האהבה הזאת הופכת להיות אהבה יותר חזקה. כי הוא אומר, רגע, עד עכשיו הוא אהב אותי בגלל שאני שלם, יש לי יכולות כאלו ואחרות. אבל עכשיו, כשאני רואה שלמרות שאני לא שלם, ולמרות שכביכול הגירעון הזה שיש לי, החיסרון הזה שיש לי, הוא גורם לי להיות עלוב, כן? אמור להגיד לי, שאני אמור לראות עלוב בעיניו, אבל למרות זאת הוא עדיין אוהב אותי. הסימן שזו אהבה שהיא מעבר בכלל לאהבה שתלויה בדבר, זו אהבת אמת. כי האהבה הזאת מתחברת לנפש, לנשמה, יותר עוצמתית מכל דבר נגלה ונראה וכל חיסרון כלשהו. זה דבר מאוד מאוד יפה. שכן תוכן העניין של קריטת ברית הוא למעלה מטעם ודעת. השניים מניחים את ההיגיון בצד וקורטים ביניהם ברית והתקשרות עצמותית, במידה ששום דבר שבעולם לא יחליש את האהבה, והיא תהיה לעד ולעולמי עולמים. טוב, אז כך גם לגבי האהבה שבין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. כך גם לגבי האהבה שבין הקדוש ברוך הוא לבין בני ישראל. כשמגיע ראש השנה, שאז האהבה היא חזקה מאוד, ועומדים, כן, עומדים אז אחרי עבודת חודש אלול, מסירה את החטאים המעלימים על האהבה, כן, כולם עושים תשובה, נעשית אז כריתת ברית הדדית, בני ישראל מתקשרים אל הקדוש ברוך הוא בהתקשרות עצמותית שלמעלה מטעם ודעת, כך שכל דבר שבעולם לא יהיה מסוגל להחלישה. כן, זה גם האהבה, הרצון הכי גדול של בן המלך זה לשבת ליד המלך, לסעוד ליד המלך. לא מעניין אותו כלום בעולם, הוא רוצה רק לסעוד עם המלך. הוא צועק להשם מעומקי נשמתו, אבא! למה? כדי שהוא רוצה להיות קרוב להשם, רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. לא מעניין אותו שום דבר בעולם הזה, רק להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. שכך שכל דבר שבעולם לא יהיה מסוגל להחלישה, לעורר את הקדוש ברוך הוא כביכול, להתקשר עם נשמות ישראל למעלה מטעם ודעת. הרי זה על ידי העבודה של כולכם כאחד, התמסרות של למעלה מטעם ודעת, שכן על פי השכל הרי אדם זהו ראש, ואילו השני שואב מים. ומה הקשר ביניהם? מה הקשר בין אדם שהוא ראש? יש כל מיני אנשים שיש להם משרות בחירות, ויש אנשים שהם לא מי יודע מה מכובדים, אין להם עבודה כל כך גבוהה. אז מה יש קשר ביניהם? כדרך שמוסבר לגבי עניין בכל מאודיך, על ידי המאוד שלך, אף שהוא שלך בלבד, אתה ממשיך את המאוד שבעצם. זאת אומרת, צריך שכל יהודי יהיה מקושר לא לכל יהודי אחר. כן? זאת אומרת שכשקהל של יהודים נפגשים, כל אחד צריך להרגיש שהוא חלק מעבר של גוף. אני יד, ההוא ראש, ההוא רגל, כל אחד, אבל אנחנו כולנו גוף אחד. על ידי זה שאתה מרגיש שייך לעם ישראל בצורה כזאת שאתה לא מתרחק מאף יהודי, כל אחד הוא משלים אותך. אפילו יהודים שפגעו בך, אפילו יהודים שעשו לך לא טוב. כולם ביחד, כולנו ביחד, זה גוף אחד. כן? עם החסרונות, עם זה שכולנו הרי לא מושלמים, כולנו, לכל אחד יש חיסרון. הרבי אומר, אין בן אדם שהוא לא פצוע רגשית וגופנית באיזשהו מקום, ויש לכל אחד בעיות. עם כל זה אנחנו כולנו אחד, ששום דבר לא יפריד בינינו. אבל כולכם כאחד חייב להיות באמת על אדם לדעת שאכן כך הוא המציאות, למרות שהוא חושב את עצמו לאחד מראשיכם ואת השני לאיש פשוט. הרי נוסף על כך שאי אפשר לדעת מי הוא הראש ומי הוא הרגל, שכן לרוב מעריך אדם את הזולת בדרגה פחותה ממה שהוא באמת, ואת עצמו יותר ממה שהוא באמת. אבל מלבד זאת, אף אם המציאות היא אמנם כזאת שהוא הראש, ישנו יתרון לרגל על הראש, בכך ששלמות הראש באה אך ורק על ידי הרגל כמו. כן, דיברנו על זה, שבעצם הראש לא יכול, הוא לא שלם אם אין רגל. כך תובן העובדה שהגבעונים נעשו חוטבי עצים למשכן ולמקדש דווקא. לא כל בני ישראל היו במקדש, לא כולם דרו בירושלים. כן, זה לא כמו שהיום. שם היו רק אנשי מעמד, שלוחי כל ישראל, ואילו עבודתם של הגבעונים הייתה במקדש. הטעם לכך הוא לפי שאמיתיות שלמות המעלה תמונה דווקא ברגל. וזה הקשר של השבועה לדבר זה. השבועה שהייתה בשעת קבלת הגבעונים, שבועה נעלית מטעם ודעת, ומגיעה לעצם הנפש, ואילו עצם הנפש מתבטא דווקא ברגל. כשיהודי מתבונן שלפני התקיעות בראש חודש, בראש השנה יבקש, רק שנייה, יהודי מתבונן שלפני, אני רק נתק איזה שנייה, כן, כדאי שהם צריכים לעשות הצפקה. טוב, בואו נמשיך. כשיהודי מתבונן שלפני התקיעות בראש השנה יבקש, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע. והרי משמעותו של יבחר לנו היא כך ולא אחרת. וכשמתבונן שעניין הבחירה בא דווקא מעצמותו יתברך, שכן רק הוא עצמותו יתברך, נעלה מכל המדידות, נעלה מכל ההגבלות, חופשי ומתבונן גם בעין ארוך שלגבי עצמותו יתברך. יותר מה שאין ארוך לעולם העשייה לגבי עולם האצילות. אין ארוך לעולם האצילות לגבי אין סוף ברוך הוא. כל יחס של אין ארוך שתואר אינו מהווה כלל משל ליחס אין ארוך שבין הבורא לבין הנבראים. מעתה, כיצד מרעיבו עוז לבקש מעצמותו יתברך יבחר לנו. כשאדם יתבונן בכך ויעריך את עצמו, לא יישאר לו פנאי להעריך את השני. עכשיו בוא נראה סיפור יפה על רבי הלל מפריץ'. כן? השתוקק לראות את אדמו"ר הזקן. הוא תמיד הייתה לו השתוקקות לראות את פני אדמו"ר הזקן. אך בכל פעם שהיה מגיע לעיר בה הופיע אדמו"ר הזקן, לא פגש אותו. שום שאדמו"ר הזקן כבר נסע משם. עלה איפה ברעיונו להזדרז ולהקדים. וששמע שאדמו"ר הזקן עומד להגיע למקום מסוים, נסע לשם עוד בטרם בא אדמו"ר הזקן. לא הסתפק בכך, שכן פירותו שתמיד מזדמנות מניעות שונות לראותו את פני אדמו"ר הזקן. כן, תמיד יש מניעות לראות צדיקים. אז מה הוא עשה? חשש שגם הפעם לא יניחו להיכנס והתחכם. הוא בא אל הדירה הבא, עמד להתאכסן אדמו"ר הזקן, נכנס לתוך הדירה שאדמו"ר הזקן אמור להתאכסן, והתחבא. איפה הוא התחבא? מתחת למיטה. ועוד לא זו בלבד, אלא רבי הלל הכין קושייה במסכת הערכין כדי לשאת ולתת בהלכה עם אדמו"ר הזקן. מיד אם ייכנס אדמו"ר הזקן לחדר, כשאדמו"ר הזקן נכנס לחדר, עוד בטרם הספיק רבי הלל לצאת ממחבו, כן? הוא עוד לא אפילו הספיק לצאת ממחבו, שמע את האדמו"ר הזקן אומר בניגונו הידוע, כשיש לאברך קושייה בערכין, עליו להעריך עצמו תחילה. ומיד התעלף רבי הלל. וכשמצאו אותו ועוררו בלפונו, כבר נסע אדמו"ר הזקן משם. שוב לא עלה ביד רבי הלל להיות אצל אדמו"ר הזקן. הוא היה נוסע אל אדמו"ר האמצעי ולצמח צדק, אבל אצל אדמו"ר הזקן הייתה לו הפעם היחידה בה היה, וגם אז לא ראה אותו. משמעותו של הסיפור בעבודת השם לגבינו, ששמענו את הסיפור, היא הערכים הם עניין שאינו מבוסס על השכל. לפי ההלכה בערכים יש שרי להתחשב בגיל ולא בסגולות בני אדם. כל האנשים בני גיל זה הם בערך שווה, והרי לכאורה יש מקום לכך שאדם יקשה קושייה. אני עסקתי כל שנותיי בתורה ועבודה בדברים שהקדוש ברוך הוא נהנה מהם, במעלה של מעלה נהנית מהם, וגם על פי השכל האנושי רואים הם להערכה. ואם כן, יש ערך רב לשנותיי. ואילו שנותיו של פלוני, מישהו אחר, בוזבזו לריק, וטוב לו שלא נברא. כיצד איפה ייתכן שלשנות שנינו יהיה ערך שווה? על כך נאמר, כשיש למישהו קושייה בערכים, עליו להעריך עצמו תחילה ושרה קושייה מאליה. זאת אומרת, שאדם צריך להעריך את עצמו לפני שיש לו קושיות בכלל. הוא בעצמו צריך להעריך את עצמו. לגבי חודש אלול, יש נוסף לראשי התיבות הכלליים, אני לדודי ודודי לי, כן? זה חודש אלול. גם מספר ראשי תיבות פרטיים ביחס לאופן שאני לדודי. כללית הם בשלושה מובנים. כנגד שלושת הקווים של תורה, עבודה וגמילות חסדים. אנה לידו, כן, ושמתי לך כנגד קו התורה, כי דברי תורה קולטינן, איש לרעהו מתנות לבנים, כנגד קו גמילות חסדים צדקה, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרחה, כנגד קו העבודה, תפילה ותשובה בכללה. כסיום הכתוב לאהבה, הוא מוסבר בקונטרס העבודה שעיקר עבודת התפילה היא האהבה, ולא העירה. כן? זאת אומרת, העיקר בעבודת התפילה היא אהבה, ולא בדיוק העירה. יותר חשוב להגיע לאהבה, לאהבה את השם. עניין התורה ועניין העבודה הוסבר בהזדמנות אחרת. לגבי עניין הצדקה, בלתי מובן מדוע ראשי התיבות הם של איש לרעהו, הדנות במשלוח מנות ולא בצדקה. כן, בלתי מובן מדוע ראשי התיבות הם של המילים האחרונות, איש לרעהו, ולא של משלוח מנות. הביטוי הוא, ומתנות לבנים הוא, ההבדל בין עניים לבין עבדים הוא, שאני נקרא מי שאינו עשיר, ואף לא בינוני, אבל יש לו משהו. ואילו אביון נקרא, כפי שאומר רשי, שתאב לכל דבר, לכל דבר קל ערך, כיוון שאין לו כלום. כן, כולל הפירוש, תאב לכל דבר גם את הקצה השני. הוא תאב אף לדבר הגדול ביותר, משום שהיה רגיל לכך, אפילו סוס לרכוב עליו, וכדומה. מאחר שהוא תאב לכך, ובלעדי זאת אינו מסוגל לבצע שליחותו בעולם, עליך לתת לו זאת. כן, יש פתגם שאומר, אם אפילו צריך לתת לאדם, ליהודי, שני סוסים שירוצו לפניו. הוא בן של מלך. אבל עלול אדם לחשוב שהוא עשיר, שהוא עשיר, וכשהוא נותן דבר גדול או דבר קטן, לחברו האביון נותן הוא משלו. כלפי כך באות בפסוק לפני המילים, המתנות לאביונים, המילים איש לרעהו. המתנות לאביונים איש של איש לרעהו. המקבל הוא רעהו. ונמצא באותו מצב שלא נותן. אין אחד צריך לשני. כיוון שהנותן אינו נותן משלו, הוא רק מחזיר לו את מה שנמצא אצלו כפיקדון. אין לנו פה כלום בעולם הזה. הכל שייך לקדוש ברוך הוא. אז אני נותן לו, אני מחזיר לו מה שנמצא אצלי כפיקדון. וכפתגם חסידים ראשונים, בימי אדמור הזקן, פרוסת הלחם הנמצאת ברשותי היא שלך וכשלי. והיו מקדימים מילת שלך. כמאמר רבינו זיכרונם לברכה, יותר משבעל הבית עושה עם העני, אני עושה עם בעל הבית. אמרו רבינו זיכרונם לברכה, נפשו של עני החיית, למחר בנך ובתך מציע אני אותם. זאת אומרת, אם עזרת לעני והחיית אותו, נתת לו פרוטה לצדקה, כן? נתת לו כל דבר שתיתן לו, אז נתת לו. אז ככה הקדוש ברוך הוא יתייחס אליך, ככה הקדוש ברוך הוא ייתן גם לך, כן? וגם יציל גם את בנך, את ביתך. מאחר שהאדם מורכב מגוף ונשמה, יש גם בעניין הצדקה רוחניות. כשם שבצדקה, בגשמיות, ההלכה היא שכל אחד, אפילו עני שבישראל, חייב בצדקה. כך גם בצדקה ברוחניות, חייב כל יהודי, אפילו עני מבחינה רוחנית, בצדקה, שכן יש לכל יהודי מה לתת. עובדה הזו עצמה שנתקל בפלוני, מהווה הוראה שלב לעזור ולתת לפלוני. שכן מאחר שכל עניין הוא בהשגחה פרטית, ולא ברא הקדוש ברוך הוא דבר לבטלה, הרי בטח יראה כך בכוונה שייתן משהו לפלוני. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שחשוב שניתן לא רק כסף. זה לא שבן אדם הולך לחפש איך נותן כסף ומתפטר מהעניין של הצדקה, אלא תחווה את הזולה, תחווה את האנשים שסביבך, תהיו חברים. כל העניין לדיבוק חברים, להיות חברים ביחד, לשמוח ביחד, ככה להרגיש בשמחה, לא להרגיש שהנה אני עושה את המוטל עליי ואני עכשיו אני נקי, אלא ההפך. עצם העובדה שיש לך חבר, תלך איתו, תטייל איתו, תאהב אותו, תמצא בו את החלק אלוק הממל, תתלהב מזה שהקדוש ברוך הוא יפגיש בינך לבינו, שיש בינך עוד בניו של הקדוש ברוך הוא לידך. כן? טוב. וכשם שבגשמיות אין הוא נותן לחברו, כי אם המטיב בכך לעצמו, כנ"ל כך גם ברוחניות, על ידי כך שהוא משפיע על הזולה, הוא מקבל ממנו, כיוון שהמתיות השלמות היא אך ורק על ידי התכללות הראש והרגל כאמור. פעם דיבר כבוד קדושת אדמו"ר הצמח צדק בנידון מעלת הצדקה, עד כמה גדול ערכו של, של סיוע ליהודי בפרנסה, ועד כמה עוזר הדבר בעבודת השם לפתיחת המוח ולב לקבלת הגילויים מלמעלה. כן? אז בואו נראה, יש פה סיפור מאוד יפה של הצמח צדק. תראו, שימו לב, זה משהו, תחזיקו חזק, ממש שימו חגורות ותשמעו. והרבי הצמח צדק סיפר לבנו, אדמו"ר מהר"ש, כן? עד שבדידיה והעובדה, כשנסעתי מדוברומיסליה ללובביץ', מאיזו עיר ללובביץ', הייתי שבע רצון מאוד מן הקירוב הפנימי של הסבא. מי זה היה סבא שלו? אדמו"ר הזקן. וקיוויתי שבבואי ללובביץ' תהיה לי הזכות לראות את הסבא בפנים מהירות. רצה לראות את סבו בפנים מהירות. במחזה הדבר היה שנים רבות לאחר הסתלקותו של אדמו"ר הזקן. בינתיים התעוררו לי שאלות מספר בענייני ניגלה וענייני חסידות, וסידרתי את העניינים במחשבה. בינתיים הוא הכין לעצמו כל מיני שאלות גם בענייני הניגלה וענייני החסידות, והוא סידר את זה במחשבה, הוא סידר את זה, כשהוא יגיע הוא ישאל את השאלות האלה. בהגיעי ללובביץ' הלכתי מיד למקום שעליו סיפר לנו הסבא בדרך ללדי, שלמד בבית הכנסת שעמד עליו. כפי שסיפרתי, היה אז השטח פנוי, לאחר שריפה שהייתה אז. כבוד קדושת חותני אדמו"ר האמצעי סיפר על מקום זה, שלפני 57 שנים עשה כבוד קדושת רבנו הגדול את לובביץ' למקום מוכשר להנהלת חסידי חב"ד באריכות ימים ושנים וקיום נצחי עד ביאת משיח צדקנו. מן העובדה שבבואי ללובביץ' מתעלם ממני הרבי, אומר הרבי הצמח צדק, הייתי שבור מאוד ונפלתי באורחי, הייתה לי הרגשה של נפילה, חס ושלום, מאיגר רמה לבירה המקטה. אני התכוננתי לקירוב פנימי, ולבסוף היה לי ריחוק כזה. הצטערתי מאוד ופשפשתי במעשיי, איזה דבר עלול היה לגרום ריחוק זה. כדי לחזור בתשובה, כדי לזכות לראות פני קדשו של הסבא ולשמוע ענייני תורה ועבודה. ביום רביעי, כף אלול, הלך הרבי הצמח צדק לבית הכנסת להתפלל. בדרכו פגש אחד מתושבי העיר בשם פנחס, שביקש ממנו עבד גמילות חסד בסך 30 רובלים, 3 רובלים, סליחה, כדי שיוכל לקנות מעט בשוק ולמכור, ויהיה לו להוצאת שבת. הרבי הצמח צדק אמר לו שיכנס אליו הביתה לאחר התפילה ואז ייתן לו. בשעה שהרבי הצמח צדק התכוון לתפילה והניח תליתו על שכמו, נזכר הצמח צדק בדברי רבי פנחס שהיום הוא יום השוק, והרי השוק מתי הוא נפתח? נפתח בבוקר, ובטח זקוק רבי פנחס מיד לכסף. הוריד הצמח צדק את התלית, הלך הביתה, לקח 5 רובלים ומסרם לפנחס כדי שיוכל לסחור כמעה ולהשתכר. כשחזר הרבי צמח צדק למניין ונטל ידיו מן הכיור כדי לעמוד בתפילה, התגלה אליו אדמור הזקן ופתר לו את ספיקותיו ופני קדשו אורו. אז מה אנחנו רואים פה? רואים אנו איפה מסיפור זה שהצדקה מועילה גם לרוחניות. צמח צדק עם כל סגולותיו, ובייחוד הקירובים להם זכה בתקופת הסתלקות אדמור הזקן, כשהיה לבדו עם אדמור הזקן. אדמור האמצעי היה מקרמנצ'וג. רבי חיים אברהם היה אז חולה, ורבי משה נשאר בצדה השני של החזית, ולא היה באפשרותו לבוא מחמת המלחמה. והיו לו אז קירובים רבים מצד אדמור הזקן. נוסף על כך עשה פעולות שונות לראות את אדמור הזקן. אך כל זה לא הועיל. אך שפגש יהודי ברחוב, ולא בדלת המוטב של הצמח צדק, כלומר לא השאלה באה אל הצמח צדק, כי אם בדלת המוטב שלו, של רבי פנחס, ולא כשאמר טילים וכדומה, כי אם כשחשב על גמילות חסד, כדי שיוכל להסתחר במשהו, ולשם כך עזב את העניין של התפילה, והתפילה של הצמח צדק, והרי תפילה היא שעת מוכין דגדלות למעלה וגם למטה, ובאגרות הקודש, מוסבר יתרון התפילה לגבי התורה, בכך שהתפילה מביאה לשינוי בגשמיות, רופא חולים, כן, כמו שכתוב, הוא מברך השנים. ועל ידי כך שעזב זאת, לשם מה? לשם מה הוא עזב את זה? לשם עשיית הטובה ליהודי בגשמיות. דווקא בגשמיות, לעשות ליהודי טובה דווקא בגשמיות. זכה לראות את אדמור הזקן. עכשיו בוא נראה מה אנחנו צריכים לעשות בפועל. אחרי שאנחנו שומעים סיפור כזה מופלא, שיהודי עושה חסד לפני שהוא הולך לתפילה, ומבין את ההצהרה של החבר, ועוזר לו, הוא מקבל בדיוק את מה שהוא רוצה משמיים. אז מה אנחנו צריכים לעשות בפועל? מאחר שישנם כאלו שיתרונם בשני דברים. יש להם מה לתת, סגולת המרץ. כן? גם יש להם מה לתת וגם יש להם סגולת המרץ. ילכו בראש השנה, ילכו לפני ראש השנה, בבתי כנסיות, ויעוררו בני ישראל, שילכו גם כן שיגידו דברי תורה, וגם במרץ, ויוררו ככה בני ישראל לתשובה. ראש השנה הוא בין שני ימים. ידוע שבראש השנה יש שני ימים, שלכל אחד מהם מעלתו המיוחדת. ביום הראשון של ראש השנה דינה קשיה, וביום השני דינה רפיה. זאת אומרת, יום הראשון זה נקרא יום יותר, הדין הקשה, וביום השני בודקים את הדין היותר קל. הראשון מדאורייתא, השני מדרבנן. ומאחר שחמורים דברי סופרים, יש לכל יום יתרון על משנהו, ומשלימים זה את זה, עד שהם נהיים ליום האריכתא. כן, זה מוגדר, יש כאלה שמגדירים את זה כיום האריכתא, זאת אומרת, שני הימים הם יום אחד, גם היום של הדין הקשיה וגם היום של דין הרפיה. הם משלימים את עצמם ליום האריכתא. יש משום כך ללכת בשני ימים. עלול מישהו לטעון, יש לי הרי חשבון מסובך של כל השנה. איני יודע מה נובע מן היצר הטוב ומה מן היצר הרע. ואתה ניתנו לי 40 ימי רצון כדי שאוכל לחשב את חשבוני. כיצד איפה אקדיש זמני זה לאחרים? על כך נאמר לו, מתנות לאביונים איש לרעהו, ועל ידי כך שאלך לעורר את חברו יתווסף לו גם הוא. טוב, חי המלך המשיח רבי מלובביץ' שלום ועד, זכינו ללמוד ביחד את פרשת ניצבים מספר ליקוטי שיחות. אנחנו רואים פה נקודות מאוד מאוד יפות, ובאמת שנזכה באמת ליישם ולהידבק בצדיקים ולפעול כמו שהם פעלו. אחי המלך.